אני חושב שקצת קראנו את זה, אבל נחזור מאות ד' והנה באמת, בשעת ביטול שמתבטא על התכלית שהוא כולו טוב, כולו אחד, אזי באמת מתבטלים היסורים כנן. אך אי אפשר להיות תמיד קבוע בבחינות הביטול, כי אם כן יצא מגדר האנושי, ועל כן מוכרח שיהיה הביטול בבחינות רצו ושור. על כן כשחוזר השכל מהביטול אל המוח שהוא כלי השכל, אזי אי אפשר להמוכין שמקלים לקבל זה השכל של בחינות הביטול, כי הוא בחינות אינסוף, שהוא בחינות התכלית שהוא כולו אחד, כולו טוב. ומחמת זה מרגיש המוח הצער של היסורים. כן, אז הוא דיבר לפני כן לעשות את הכל אחד זה הבחינה של התכלית. לעשות את הכל אחד, הוא קשר את זה למילים בתפילה ולאותיות, שכל מילה שאדם אומר הוא קשה לעבור למילה הבאה. כלומר שכל מילה יש בה כזה אור, כזה יופי, כזה זיו, כזה אדר. ולכן צריך לעשות את הכל אחד, שגם כשמגיעים למילה האחרונה, עדיין יש קשר למילה הראשונה. אז הוא אמר שלעשות את הכל אחד, זה הבחינה של העולם הבא. שבעולם הבא כתוב שיהיה השם אחד ושמו אחד. עכשיו אומרים על הטוב, הטוב המיטיב. ועל הרע אומרים דיין אמת. אבל לעתיד לבוא יאמרו על הכל טוב, כי יהיה הכל טוב. למה? כי לעתיד לבוא יהיה הכל אחד, אז יהיה הכל טוב. אז הוא הסביר שלכן כשאדם יש לו, עושים לו איזה ניתוח, אז רוצים את העיניים בחוזקה. למה? כי על ידי זה שרוצים את העיניים, אז לא מסתכלים אל הקרוב, אלא מסתכלים אל הרחוק, אל העתיד. כשרואים שהכל אחד, הכל הוא טוב, ואז היסורים מתבטלים. אבל פה הוא אומר, סוף סוף אי אפשר להישאר שם כל הזמן. כי להיות במצב שהכל אחד, זה בעצם להיות מצב מעבר לגדר האנושי. זה להיות מלאך. אבל אי אפשר להיות מלאכים, וגם לא רצה ככה הקדוש ברוך הוא שנהיה מלאכים. רצה שנהיה כאן בני אדם. וכיוון שחוזרים אל המוח, והמוח כבר שייך לכלים, למדרגה שיש בה כבר הבדלים, שוני, אפילו אפשרות של הפרדה, אז עם אלה לא נמצאים באחדות גמורה, אלא מחמת זה מרגיש המוח הצער של היסורים. כי עיקר ההרגשה של כל היסורים והכאבים חס ושלום הוא בהמוח. כי מהמוח יוצאים צינורות לכל האיברים כולם. ועל ידי זה מרגיש המוח הכאב באיזו איבר שהוא. ודע שאחר כך כשחוזר מהביטוי אל הכלים, דיינו המוחין, אזי הם מתגברים מהיסורים ביותר ממה שהיו מקודם. ודרך שני אנשים שמתאפקים ונלחמים ומתגברים זה נגד זה, שכשאחד רואה שחברו מתגבר עליו, אזי הוא מתחזק מאוד ומתגבר ביותר. כמו כן, כשרואים הבעלים דינים שרוצה להתגבר על היסורים ולבטלם, על ידי הביטוי לתכלית כנן, אזי הם מתחזקים ומתגברים ביותר, ועל כן אחר כך, כששם מהביטול, אזי היסורים גדולים יותר מקודם, כי הם מתגברים כנגדו מחמת שרוצה לברוח מהם חנן. כן, אז בשלב שכבר אי אפשר להישאר עם הכל אחד, וחוזרים לכלי המוח, אז לא שחוזרים על מה שהיה קודם, אלא אפילו יותר קשה, כיוון שגם הצד השני מגביר את המאבק שלו. יש פעם שבוע ניסינו לקרב את זה לשכל, שכל עוד שאדם לא זכה לאחדות, לבחינת התכלית, אז היה יכול להימלט מהיסורים גם על ידי כל מיני הבלים, כל מיני אשליות של העולם. אחרי שהוא טעם את היין ההונגרי, כן, אחרי שהוא טעם את הטעם של האחדות, אז שום דבר פחות מזה לא יכול למלות אותו. ולכן יותר מרגיש חריף את האיסורים, בעיקר האיסורים זה אמת הרחוק מהקדוש ברוך הוא. ואז הוא ממשיך. הפסקה הזאת, איך באמת להיות במצב הוא נכון גם כשלא נמצאים בביטול. זה החידוש של הפסקה הזאת. איך מתמודדים עם המצב שאין ביטול. אך אחר כך מקילים האיסורים ומתנחמים עליהם על ידי התחדשות התורה שזוכים על ידי האיסורים. כי על ידי האיסורים בא לבחינת ביטול קנה. ואחר כך אף על פי ששב מהביטול, אף על פי כן מהרשים הוא שנשאר מהביטול, על ידי זה נשאר התחדשות התורה. כי על ידי הביטול שמתבטא על התכלית והשיג שכל היסורים הם טובות גדולות מאוד, על ידי זה נתמלא שמחה. והשמחה היא כלי על חידושין דאורייתא. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע ירדו 60 רבו מלאכים, ונתנו שני כתרים בראש של כל אחד, וכשחתו וכולי, בעתיד הקדוש ברוך הוא להחזירם לנו, שנאמר ושמחת עולם על ראשם. נמצא שהשמחה היא בחינת נעשה ונשמע, שהוא בחינת קבלת תורה. ועל ידי התחדשות התורה, נאמר משהו על זה, מה עושים אז כשאין ביטול? אז דבר אחד נשאר רשימו, רשימו מהביטול. ונכון, אין את המדרגה שנמצאים ממש ממש בתוך ההשגה של האחדות, בתוך הדבקות, אבל יש רושם מזה, יש זיכרון מזה. אני הזכרתי לכם מזה שהייתי פעם בספר עמוד העבודה, שהוא מנסה הרבה להסביר מושגים שיש בפנימיות. אז הוא אומר מה זה רשימו? דוגמה, שאדם התפלל שחרית, והיה לו התלהבות גדולה מאוד. אחר כך נגמרה התפילה ונגמרה ההתלהבות. אבל עדיין יש לו זיכרון מהתפילה. הוא רוצה אולי עוד פעם. זאת אומרת, הזיכרון הזה זה הרשימו. למשל לפחות. זה הרשימו, שנשאר לו משהו מזה. זה לא הדבר עצמו, אבל מצד שני זה כן איזשהו נקודה שנשארת ושגם קושרת את האדם אל מה שהיה. אפשר גם לומר שהרשימו זה מה שבאמת אדם קנה. כן, כי באמת החוויה של הביטול, של האחדות, של התרומות, היא באופייה חד פעמית. דווקא מה שנשאר לו כשהוא לא... יש פעם אדם גדול אמר לי, כשנפגשים, אז החוכמה היא נפגשים בשביל שידוך, כן? החוכמה היא להחליט בזמנים האפורים, לא כשנמצאים בתלהבות, שקוראים בלעז, בהי, אלא כשנמצאים במים האפורים, כי אז יש את הרשימו, כן? לא את הדבר הזה. וזה דווקא הדבר שהוא כאילו, מה שבאמת נשאר, מה שבאמת יש לו כוח, שאפילו כשאין את הדבר בשלמות, הוא קיים. ודבר נוסף שיש פה זה שמחה. למה? כי יש שמחה מזה שהשגתי שכל היסורים טובות גדולות מאוד. יכול להיות שזה גוף אותו דבר, כן. שזה השמחה, זה הרשימו שדיברנו. כי אף על פי שלא נמצא עכשיו מדרגת החיים הזאת, אבל הוא ודאי מבין את זה. אבל אנחנו אפילו דברים שאנשים, אנחנו נכון, הרבה מההבנות שלנו בתורה, אנחנו קוראים דברים שאנשים אחרים השיגו. כל מיני גדולי ישראל השיגו השגות, כתבו אותם בספר, אנחנו לומדים אותם ומבינים אותם. ואני אומר, לא מהשפה ולחוץ, אנחנו באמת מבינים. למרות שלא השגנו, אבל אחרי שהם הסבירו, אז זה קשור. זה מתאר את המציאות החיצונית והפנימית. אבל כל שכן אדם שלא צריך לשמוע את ההשגה הזאת מישהו אחר, אלא מעצמו, כן? הוא בעצמו היה בביטול, מתוך זה הוא הבין שהכל אחד, מתוך זה הוא הבין מה המשמעות של האיסורים. אז אחרי זה, גם אם הוא לא לא נמצא באותה מדרגה, אבל את ההבנה יש לו. ההבנה הזאת עושה לו שמחה. כאילו התחדש לו משהו בהבנה. והשמחה הוא כלי לחידושין דאורייתא. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כן, מה שכתוב, שמחת עולם על ראשה, זה כשיחזרו לנו את הכתרים. שמה זה הכתרים? נעשה ונשמע. אז השמחה זה קבלת תורה. אז הוא אומר, ועל ידי התחדשות התורה, ממשיך, שזוכים על ידי הרשימו של הביטול כנ"ל, על ידי זה מקררים היסורים אחר כך. כי כי על ידי זה מחייבים צמאון הנפש. כי הרגשת הייסורים הוא בחינת צמאון הנפש. כי צמאון הוא על ידי מליחות. ומליחות הוא בחינת ייסורים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, נאמר ברית במלח ונאמר ברית בייסורים. אז תראו שהרב נחמן בעצמו אומר, למרות שמקודם כשהוא דיבר על ייסורים, ודאי באות הקודמת, זה כלל גם ייסורים מכל הסוגים שבעולם. עכשיו תראו מה זה ייסורים, הוא מגדיר. זה בחינת צמאון הנפש. זה הייסורים. לייסורים זה הנפשי חולת אהבתך. זה הצמאון הקדוש ברוך הוא שלא בא לידי רוויה. נדברנו שאפשר לומר שכל הייסורים שבעולם הם תוצאה מזה. וכל מה שאדם שם את עצמו בכל מיני דברים שהם מותרות, זה רק כדי לחסות ולתת איזה מין תחליף לצמאון הזה שלא מתמלא. ומזה כמובן באים גם כל הקנאה והשנאה והתחרות, ואז גם כל הייסורים, אפילו הגשמיים, כמו שהרמב"ם אומר, שהם באים כולם בגלל, רובם לפחות, בגלל האדם. אז זה היסוד, הנקודה העיקרית של הייסורים, שעל זה מתפעלים בידיד נפש, כן, אנא אין עריפן עליו. אז זה מליחות. כן, גם בחוש מבינים שאדם מרגיש מליחות בגרון, אז הוא צמא. או נאכלים מלוח, יש חשק לשתות. וגם בגמרא כתוב שנאמר ברית במלח ונאמר ברית בייסורים. כי הנפש ממשיך איבת השכל. כי עיקר גידול הנפש הוא על ידי השכל שמגדלה ומתקנה. וכמו שכתוב, גם בלא דעת, נפש לא טוב. כשהשכל בשלמות, אזי הוא עושה פירות. כן, כאילו מגדל פירות מהנפש. נזכר, תזכרו שתחילת התורה הוא דיבר על בעל השדה שמגדל את כל הגידולים שבשדה. משקיע אותם, שם את כל אחד במקום שלו. והיה כתוב, באמת היה מבואר שהסבים שם, הגידולים זה הנשמות. אני רוצה שבמובן מסוים בעל השדה הוא השכל שמטפל בנפשות, בכל הנשמות. מבחינת החכם שבדור. ואז הוא כאילו משקה אותה מים, וכשמשקים מים אז ארץ צייה לאגם מים, כן? יושא מדבר לאגם מים וארץ צייה למוצאי מים. אז משקים במים ואז הפירות גדלים. ככה משקים את הנפש, אז פירות של הגדילים. אבל כשנפגם השכל, אז היו בחינת ארץ פרי למלאכה. כן, שארץ פרי נפכת למלאכה. והמליחות הוא בחינת הייסורים שמרגישים על ידי שאין השכל בשלמות כנען. והוא בחינת צמאון הנפש כנען. אז יש צמאון, והשכל אמור לטפל בו, להשקוט אותו, וכשאין את זה אז חוזר הצמאון ואז יש ייסורים. ועל ידי התחדשות התורה נע, על ידי זה מקררים הייסורים, חבים הצמאון, בבחינות אוי כל צמא לחול המים. זהו בבחינות אשרי הגבר אשר תייסרנו יא ומתורתך אל תלמדנו. כי על ידי הייסורים זוכה להתחדשות התורה כנ"ל. זה סימן שפעה על ידי הייסורים וקיבלם כראוי, שזוכה אחר כך לחידושים דאורייתא, שזה סימן שזכה לבחינות ביטוי לתכלית על ידי הייסורים, ועל ידי זכה לחידושים דאורייתא על ידי ראשים מוכנים. אז על ידי הייסורים, על ידי הצמאון, בעצם בעקיפין אדם זוכה להתחדשות התורה, שזה גורם באמת להשתוקקות ולכיסופים. ואז מגיעים אל חידושי תורה. ודרך חידושי תורה מרובי הצמאון. פה באמת רציתי קצת להרחיב ולומר שזה נראה מקביל במידה רבה למה שכתוב אצל הרב הראי"ה זצ"ל במאמר שנקרא צמאון לאל חי. זה מה שאנחנו מדברים עכשיו על צמאון. שם הרב הרי מדבר שקשה מאוד, מתאר מצב שאדם מתקשה מאוד למלא את הצמאון שלו לאל חי. שום דבר בעולם לא באמת ממלא אותו. וגם להשיג, הצמאון הוא לאלוקים, אבל להשיג את אלוקים אין לנו אפשרות. אדם נמצא באיזשהו כאילו סתירה כזאת, כי משהו פחות מאלוקים זה לא מספיק. אלוקים למעלה מהשגתנו, מה עושים? עכשיו בהמשך שם במאמר יש שתי פתרונות, שני פתרונות. פתרון אחד, שהוא רק מזכיר אותו, אומר לפרקים תפקדנו ברק, זיו עליון של מעלה, מפתחים מהשמיים, אנחנו רואים מראות אלוקים, אנחנו צריכים לדעת שמצב זה הוא זמני, ואנחנו אחר כך נמצאים לא בהיכל השם, כי אם בחצרות השם. אז אם נעשה הקבלה, נפרקים תפקדנו כברק עליון מזיו של מעלה, זה המצב של הביטול. שאדם רואה את התכלית, שהכל אחד, אין בכלל רע, הכל טוב. זה כנראה בהרבה מדרגות, אבל ודאי שיש מצבים כאלה, אולי ניצוץ מזה גם כל אדם לפעמים מרגיש, אבל ממש בהארה ובהירות, זה סוג של רוח הקודש, אפילו של נבואה. אדם מתרומם אל האחדות. באמת הפער כאילו בין האדם לבין ההערה האלוקית, באמת באותו זמן לא קיים. מה שהמאמר תיאר לרוחב כל המאמר, הוא היה למצב האנושי הרגיל. אבל יש מצבים כאלה שמתרוממים. אבל אומר הרב, אבל תדעו לכם, אבל אי אפשר להישאר שם כל הזמן. לכן אמרתי את העצה של קודם, הרב. קודם הרב נחמן אומר, על ידי הביטול, על ידי שאדם מוצא מניים, אומר גם במשל שהוא מוצא מניים ואז הוא ככה נמלט מהיסורים, גם בנמשל שהוא מוצא מניים מחי זודי אי אלמה מכל הדברים שהבלים של העולם, ואז הוא נמצא באחדות. אבל אומר רב נחמן גם כן, אי אפשר להישאר שם. שאז יצא מגדר האנושי. לא יכולים כל הזמן להיות ביחד השם. זה מצב מלאכי כזה. מוצאים בחצרות השם, יש עולם, מה לעשות? ומה לעשות? טוב שיש עולם. ואחר כדש ברוך הוא רצה. אז מה הפתרון השני, מה אומר שם הרב? הוא אומר שאנחנו צריכים לדעת שהאלוקות מתגלה אלינו דרך השער. לא נמצא אותה רק מעבר לעולם, אלא היא מופיעה מתוך העולם. אז אומר שם דרך ים לגליו, דרך שברירי המאורות, דרך מחשבות כל חושב, הגיונות כל משורר. כל מה שיש בעולם, שם הוא מתאר, גם את הדומם ביופי והדרו, גם את ההפרעות האנושיות, כל הגילויים המריבים שיש גם בעולם האנושי, אפילו החוליים, הכוונה, שהם כולם בעצם משקפים את הערת השם, את גדולת השם, את השגחת השם, וככה על ידי זה אדם מתקרב. כלומר, הוא באמת לומד למצוא את התשובה בתוך הכלים, לא מחוץ לכלים. כאילו בהתחלה הנטייה היא או ללכת אל מחוץ לכלים, זה בעצם להתאיים, או להיות בכלים, ואז כאילו רחוקים. יש מרחק כזה שלא יודעים מה לעשות איתו. הפתרון זה באמת שיש את ההערה בתוך הכלים. החיוניות הפנימית נמצאת בכל דבר, בכל מקום, בכל גילוי שיש בעולם. זה נראה מקביל למה שהוא קורא פה, מה שמנחם מהייסורים. אחר כך מקלים מהייסורים, נחמים עליהם על ידי חידושי תורה. כי חידושי תורה זה כבר שייך למוח. המוח שמקודם הוא תיאר, ששם דווקא מרגישים את כל המציאות, מרגישים את הייסורים. אבל שם יש גם את החידושי תורה. כאילו הרשימו הוא, המעלה שלו, מצד אחד הוא לא הדבר בעצמו. המעלה השני הוא מאיר את האדם, גם כשהוא בגדר האנושי. זה המעלה שלו. זה היה בשמחת עולם על ראשם. באמת, מסובה אם נגיד שאיך באמת אדם עושה את החיבור הזה, מן הסתם זה קודם כל מתחיל בתוכו. שהוא קולט את הצימאון לאלוקים לא ככוח, כוח אחר כזה שנמצא בו, אלא כמשהו שהוא באמת מחיה את כל המדרגות שלו. ומתוך זה הוא רואה ככה גם את כל העולם, את כל המציאות. שהדברים לא נפרדים. ואז דרך כל דבר בעולם, שנתפס בחושים, שנתפס בהשגה, שנתפס בכלי ההשגה, יש גם כן הערה. מה זה מרווה את הצימאון? אז כמו, אני חושב שזה באמת הפשט של ידיד נפש, נפשי חולה תאוותיך, זה היסורים האלה. אנא אלנה, רפנה בערות לנועם זיווח. אני רוצה לדרוש, בערות לנועם זיווח, זה לא אולי האור בעצמו, שהוא אינסופי, אבל זיו, שמתגלה גם פה. שזה אולי השמחה הזאת, הרשימו, ואז הנפש מוצאת נחמה, מוצאת רפואה. וזה מעניין שבתוך דבריו נראה שהאיסורים הם כאילו באמת תרתי משמע, כאילו מצד אחד מה שהאיסורים נעצים מאוד, כמו שדיברנו שזה גוף נקודת בקשת השם, אבל גם הוא אומר שהידי האיסורים זוכה להתחשות התורה אם הוא קיבלם כראוי. אז משמע קצת שמדובר גם על איסורים כפשוטו, גם איסורי גוף חיוצא בהם, שאם אדם קיבלם כראוי זוכה לחידושים דאורייתא, גם מה שמטה לכיוון הפירוש הזה, שזה כפשוטו, אלף שאין מקרא יוצא בידי פשוטו, שאלה אם זה נכון אמר גם הרב נחמן, שאין מקרא יוצא בידי פשוטו, אבל לכאורה כן, אבל גם שבסיפורים על רב נחמן ידוע שגם היה לו איסורים, גם איסורים שקשורים לענייני העולם הזה, גם היה מדבר על זה, היה מאוד גלוי כזה, לפי מה שמתארים, אני מספר על זה. נראה שהוא מדבר גם כפשוטו, הוא אומר גם בהתחלה, נכון, בתורה הזאת עצמה, שבעל השדה סובל הרבה איסורים בשביל העבודה שלו. במשפט הזה זה נראה שכאילו איסורים כפשוטם, וקיבלם כראוי, זה הכוונה מי שמקבל איסורים באהבה, ואיך נדע שהוא מקבל איסורים באהבה, שעל ידי זה זכה להתחדשות התורה, נכון? זה כמעט חזרה לדברי הגמרא, כל שאין בהם ביטול תורה, כן, מה זה איסורים של אהבה. אבל, אתה באמת שואל בצדק, אבל איך זה קשור לאיסורים של הצימאון? אז באמת נראה שזה גופה קיבלם כראוי. שאדם משיב לליבו שכל האיסורים שיש בעולם, הם באים מזה שהצימאון ההוא, הפנימי, לא התמלא. שזה התפקיד שלהם. לעורר, להזכיר, לבטא את המצב שקורה במציאות כשאין את ההסבעה של הצימאון. כך צריך להגיד. למרות שיכול להיות שהוא מתכוון, זה נראה הפשט. אפשר היה לפרש, אני מתכוון גם שהאיסורים הם מההתחלה, האיסורים הנפשיים, וגם את האיסורים האלה צריך לדעת לקבל באהבה. כי יכול אדם להרגיש את כל אותם דברים בנפש שמזמינים אותו באמת להגיע לקדוש ברוך הוא, להרגיש ריקנות, להרגיש איסורים, אבל לא באמת לקבל את זה באהבה, אלא להסתער מזה, ואולי אפילו, לפעמים אפילו אפשר להתמכר לזה, כידוע שיש כל מיני מנגינות או שירים שככה אוהבים ככה לפרוט על מטרי היגון, כן? אז אפשר להישאר שם. אבל לקבל באהבה זה להבין שזה מזמין את הבן אדם לאיזה מקום יותר גבוה, יותר טוב, איזושהי שלמות שמתבקשת ממנו. כך צריך לומר. אז מסתבר שזה גם וגם. והבעל השדה הנ"ל, כשעיניו מאירות בבחינות שדה צופים, אז הוא יכול להסתכל בכל אחד ואחד אם הוא קרוב אל התכלית. כן, זה אם כשהוא בעצמו נמצא במצב כזה של התכלית, או לפחות אחרי שהוא היה לו התגילוי כזה, והוא עכשיו נמצא בהתחדשות של המוחין, אז הוא רואה גם מה קורה אצל כולם, מה קורה אצל כל אחד ביחד הנושא הזה. כשהוא רואה באחד שרחוק מהתכלית, כנראה הכוונה שהוא אפילו הרשימו שלו, לא משהו, אז אינה תפילתו בידיים בשלמות כראוי, כי אינו יכול לעשות אחד מכל התפילה. כן, מי שטעם את הטעם של התכלית, יכול לעשות אחד מכל התפילה. וכשעומד בסוף התיבה, שוכח תפילת התיבה. ואינו יכול לכלול תפילתו בבחינות אחד. בבעל השדה עליי מסתכל בו, מביאו לתכלית שהוא כולו אחד. וזה יכול לעשות אחד מכל התפילה. ואף על פי שעומד בסוף התפילה, עדיין עומד תחילת התיבה, שתחילת התפילה כנען. פירשנו, דרשנו, אני חושב שזה, יש לזה מקום, כאילו זה מפורש שיש קשר בין הכל אחד שנכלל בהסתכלות לבין הכל אחד בתפילה. אבל נראה שלעשות בתפילה הכל אחד זה לא במדרגה של הביטול הגמור. נחמן פעם שברה גם שאלה, זה כמו מי שכבר ירד מהביטול, אבל עכשיו יש לו חידושין דאורייתא, שמה היסוד של החידושין? שהוא מבין שהכל זה בשביל התכלית. אז גם מי שלא נמצא בביטול גמור, אבל הוא מספיק יש לו את המדרגה של ההבנה, אמרנו, גם ההבנה היא לא הבנה חיצונית. האם היא לא השגה גמורה, אבל זה הבנה פנימית. הוא מבין שכל התפילה זה אחד. כלומר, הוא לא נמצא בביטול. כי אם נמצא עוד בביטול, אז אולי לא נמצאים בשאלה הזאת שצריך לעבור מטבע לטבע. זה לא שנשארים בראשונה או שלא מרגישים שעוברים. כי אם שם משמע שיש איזה קושי כזה, אני צריך לחבר כמה מדרגות, ואיך עושים את זה? אומרים, יש איזה מהלך כזה, לעשות מהכל אחד. יש משהו, זה מהלך שהוא קשור לעבודה שלנו, להבנה שלנו. אני חושב שזה מקביל להשגה במדרגה השנייה, כאילו, במדרגה הגלויה יותר, הנמוכה יותר, כביכול. אבל, כל הדעת, מה שנמוך יותר, זה כל עבודתנו, כן? למרות שהתיאור של מה שקורה לאדם שהוא מחובר אל התכלית, זה יותר... אני נמצא שם ממש. אבל זה קצת מחוץ לבחירה. זה לא שזה לא קשור שאדם היה כנראה זכאי, אז הוא זכה לכזה. אבל עיקר הבחירה זה בשלב השני. זה איזה חידושין דאורייתא יהיה לו אחר כך כשהוא יצא משם. ולכן גם התפילה, אני חושב שזו תפילה של מישהו שהוא, שוב, זו תפילה מאוד נפלאה, אבל זה לא רק השראה לגמרי, אלא זה מישהו שהוא פיתח לעצמו באמת תודעה כזאת עמוקה, הבנה כזאת עמוקה, שיכול באמת, למרות המפגש עם הרבה מדרגות שונות, לחבר את כולם ביחד. וזה בחינות מנצפח צופי המרום. מסיק שם שהצופים תקנו, היי בתחילת טבע, והי בסוף טבע. כן, שרימי וסמך היו כבר בלוחות, אז מה חידשו הצופים? את המקום של זה. אז זה דורש כך. צופים זה בחינת בעל השדה. כשנה בבחינות שדה צופים, כמו שאמר למעלה, שזה כשהוא בערה גדולה, זה שדה צופים. אז זה יכול להתקן ולהסתכל על אותם שהם סמוכים על התכלית. כשעומדים בסוף התפילה, עדיין הם בתחילת הטבע. הם בתחילת הטבע ובסוף הטבע. אבל אותם שהם רחוקים מהתכלית, והם בחינות סוף הטבע, ושהם מסוף התיבה, הם מסוף התיבה ממש כנל, הצופים מתקנים אותם, מביאים אותם אל התכלית כנל. ואומרים איך שהוא דורש את הגמרא כמין חומר. הצופים יודעים מי נמצא בתחילת התיבה, כלומר, שגם כשהוא בסוף התפילה הוא עדיין מחובר אל תחילת התיבה, ומי נמצא רק בסוף התיבה. כאילו זה לא מחובר. יש לו רק את מה שהוא עכשיו, רק את המילה שהוא אחז בה בזמן האחרון. נכון גם בגמרא, נכון? שהצופים יגידו מי כשלומד בבאבטרה, אז עכשיו יש לו רק את בבאבטרה, יותר נכון, את הדף, הפרק הזה שהוא לומד עכשיו, את הדף הזה, בכל השאר. ומי זוכה שגם כשהוא לומד דף מהם, עין, הוא עדיין בדף ב', כוונה, הוא הולך את כל הדפים הולכים איתו. כן. כשהם בסוף התיבה, הם בסוף התיבה ממש, והצופים מתקנים אותם, מביאים אותם לתכלית כנען. וזה מבחינת שכחום, וחזרו ויזדום. המחמת שרחוקים מהתכלית, שכחו תחילת התיבה. כי אינם כוללים תפילתם מבחינת אחד, וחזרו ויזדו, תקנו אותם, שיהיה כולו אחד. שכחום וחזרו ויזדום, שכחו תחילת התיבה, אז מזכירים להם. כמו שקשרנו את זה עכשיו גם ללימוד. ממש קשור לעניין של השכחה. אני יודע שבאמת גם השכחה של לימוד היא תלויה בחזרות, תלויה גם בכישרון, אבל גם החזרות ואולי עוד דבר שנוסף לחזרות, זה קשור באמת גם ליחס הנפשי. חשבתי, למה באמת, נגיד שאדם לומד מסכת, אז משהו באותה מסכת הוא יותר בקלות זוכר, משהו לומד מסכת אחרת פחות, אז זה לא בגלל הזמן שעבר, כוח הזיכרון, אלא בגלל שיותר יש לו חיבור, כן? בסוף, במסכת אחת, גם אם לא נמצאים במדרגה שהוא מתאר, אבל יש איזה קשר בין סוף הטבע לתחילת הטבע. ואפילו אם עבר זמן, עדיין זה יהיה בזיכרון. אבל כשמחליפים, אז לפעמים אפילו אחרי זמן קצר, זה כבר נתערפל, כן? וכשאדם זוכה ביותר להיות בתפיסה שלמה כזאת, אז הכל הולך איתו ביחד. זה הזיכרון, שהכל קשור, הכל מחובר. וזה פירוש, והוא חוזר אל המילים. אני רק רציתי להגיד שבאמת דרש את זה כל כך נפלא, זה נותן פשט מה שרב נחמן אמר, מכותב מרן תניאנה, שיש תורה שיספקלה לה מהירה ויש תורה שיספקלה לה אינה מהירה. מה זה תורה שיספקלה לה מהירה? תורה הכוונה, כמו שאומרים, תורות בחסידות, כן? מה זה תורה שהספקלה המהירה? זה שזה ממש מתיישב עם המקרא. מה זה הספקלה השינה המהירה? שזה דחוק. אני חושב שכשלמדתי את זה בפעם הראשונה, זאת אומרת, רב נחמן אומר את זה. רב נחמן מן הסתם חשב שמה שהוא אומר זה הספקלה המהירה. אבל מצד שני, הרבה פעמים זה לא נראה פשוטו של מקרא. אז אני חושב שהדוגמה שלנו עכשיו זה מבואר. ספקלה מהירה זה כאילו כמה זה יוצא, כאילו כמין חומר, כמה זה כזה, אתה אומר וואו, אני קורא את זה ככה, פתאום הכל משתלב. זה נקרא ספקלה מהירה. רב בן נסון טוען שתמיד גם הפשט מתיישב מזה. יש לו מהלך כזה. יודעים איזה הרב בן נסון, מסילת הקשרים, כתובב ספר כזה. מה, יודעים איזה הרב בן נסון? לא יודעים. הוא בתל אביב, הוא יהודי מצרפת, אני חושב שהוא היה בעולמות אחרים לפני שהגיע ליהדות וחסידות. אומן גם, צייר כזה. הוא מסביר באופן מאוד נפלא את רב נחמן, יש לו שיעורים. וגם כתב ספר איך ללמוד ליקוטי מוהר"ן. נקרא מסילת הקשרים. הוא לוקח את הכללים שכתב אותם רבי אברהם ברבי נחמן, בעל ליקוטי הבורים, אני חושב, שהוא נותן כללים איך ללמוד את ליקוטי מוהר"ן, אז הוא מפתח את זה, כאילו, לשיטה שלמה. אז אחד מהם שכל פעם שרבי נחמן מביא פסוק, הוא יודע שכל הפסוק וכל הפרק מבואר עכשיו באור חדש. זה לא סתם רק לקחו, רבי נחמן לקח מטבע לשון. זה באמת הבנה חדשה, פסוק, בפרק או במאמר חז"ל, אנחנו אומרים. וזהו פירוש, ויאמר בועז אל רות. בועז הוא השכל, כמו שכתוב בחוכמה, תעוז לחכם. בועז, תעוז. רות הוא בחינת הנפש, שממנה יוצא הדיבור של התפילות והשירות והתשבחות. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, למה נקרא שמה רות? שממנה יצא דוד שריבה לקדוש ברוך הוא בשירו ותשבחות. כן, אז הוא השכל והיא עצמאה. הלא שמעת ביתי, כי הנפש היא בת השכל. וזהו, הלא שמעת. היינו אשמע לאוזניך מה שאתה מוציא לפיך. היינו עתה אוזניך מושמע בקשת הדיבור ותחנוניו שמבקש ומתחנן לבל תתפרד ממנו כנ"ל. וזהו, אל תתחיל ללקוט בשדה אחר, כי כל האותיות והדיבורים הם ליקוטים יקרים שמנקטים בשדות עליונים כנ"ל. והדיבור מבקש מהנפש לבל תלך מאיתו ללקוט ליקוטים אחרים כנ"ל. כן, אז ויאמר בועז אל רות, השכל, הדיבור, אל הנפש, אל תלכי ללקוט בשדה אחר. אך זה אי אפשר, כי צריך ללך ולקוט יותר כנ"ל. אך גם, ולא תעבור עם מזה. היינו, נשארים למעלה, היינו, אפילו כשתלך לתיבה אחרת, אל תעבור מתיבה ראשונה כנ"ל. כמו שאמרנו, שאולי זה כבר המדרגה שמכירה במגבלות של העולם, צריך לעבור, אבל שגם שם יהיה רצף, יהיה רשימו. מהמילה הראשונה. וזה נעשה על ידי שזוכה לתכלית כנעל, וזה נעיך בשדה אשר יקצורו. היינו בחינת ההסתכלות אל התכלית, כי הקצירה היא תכלית החרישה והזריעה. אני אסתכל בשדה, שדה צופים, אני אסתכל בשדה כמו שהוא בתכלית שלו, בזמן הקצירה. הלא טבעית את הנערים לבלתי נוגח, זה בחינת סתימת העיניים, שצריך לסוגרם ולחבר הראות, לכוונו אל התכלית כנ"ל, כי בלא זה אי אפשר להסתכל על התכלית. וזה, הלא טבעית את הנערים, לשון צוותא והתחברות, שצריך לחבר הראות כנ"ל. צוותא, נכון, לחבר את הפפיים כדי שלא יראה. והעיניים נקראים נערים כי הם משרתי השכל. והראות הוא שליח, הוא משרת להשכל. כן, בתנ"ך, במקרא, ביטוי נער זה הרבה פעמים משרת. נכון, כמו שדוד יוצא שם עם הנער, ונתן עם הנער, אומר לנער, אז מה זה הנערים של השכל? החושים. אז הוא אומר לחושים שלא ייגעו בנפש, שלא יטשטשו אותה, שלא יבלבלו אותה. כי הראות הוא שליח ומשרת להשכל כנ"ל, וזהו לבלתי נוגח, בחינת נגעי הנפש. כי כשהראות מתפזר, מורה כל מה שלפניו, היינו שאינו סוטה, מסוגר עיניו, וחזו די אלמה, זהו בחינת נגעי הנפש. וצריך לצוות ולחבר את הנערים, דיינו הראות, לבלתי להסתכל מן הצד לבלי עולם הזה, לבלתי לנגוע את הנפש. כשמן הצד הכוונה הצידה, כאילו יש להסתכל ישר, יש להסתכל הצידה. הצידה זה כאילו מחוץ לדרך. כשראיתי ברש"י כתוב שהדיינים, מתי מתחיל דין לעניין, הם התחילו אין מפסיקים. שלא מתחילים דין לפני מנחה, שמה יתמשך. אבל הם התחילו אין מפסיקים. אז כתוב שהתעטפו. אז רש"י אומר שהם היו מתעטפים בטלית כדי שלא יסתכלו הנה והנה. ופשט, למה יש עניין שהטלית תהיה על הראש? כאילו בשביל ריכוז, לא רק דרך כבוד, גם משמע. כמו סודרה על רשי דרך כבוד. אלא גם שיהיו מרוכזים. פה מרוכזים בתכלית. לא יסתכלו מן הצד. ואז יוכל להסתכל לתכלית כנ"ל. וזה על ידי הסתכלות לתכלית, נתבטלים כל האיסורים. אך אחר כך, כששב מהביטול, מתגברים האיסורים ביותר, שזה בחינת צמאון הנפש כנ"ל. מה זה המשך הפסוק? וצמית. והלכת אל הכלים, ושתית מאשר ישבון הנערים. כי לכבות הצמאון הוא על ידי התחדשות התורה, שמקבלים המוחין, שהם הכלים של השכל. על ידי הראשים הוא שישר מהביטול כנ"ל, ומשם שותה הנפש לכבות צמאונה כנ"ל. וזה ושתית מאשר ישבון הנערים. כי הנערים שמני השכל הם שואבים מתחדשות התורה מהראשים שנפטר מההסתכלות על התכלית כנ"ל. כן, אז עכשיו חוזרים אל הכלים, תסיים לנו חוזרים אל הנערים. קודם הנערים הפריעו. זה היה עיניים שמסתכלים על העולם הזה. עכשיו זה נערים של השכל. עיני השכל. אבל סוף סוף זה באמת כן לעזר בשגות של האדם המוגבלות יותר. החושים, ההבנה, יש קשר גדול גם בין החושים לבין ההבנה. לא לחינם משתמשים בביטוי ראייה, לראות, במובן של הבנה, רואה אני את דבריך. אז זה, ותמיד והלכת אל הכלים. וזה באמת כמעט מבואר כאן מה ש... שלמדנו בלימוד הראשון עוד אמרנו את זה, שאומר לה, אל תתאים מהכלים, תלכי אל הכלים. כאילו, תהיה מוכנה להסתפק, להרוות את הצמאון גם בתוך הכלים. לא לנסות לצאת מהגדר האנושי. והם שואבים התחדשות התורה, מרשימו שנשאר מההסתכלות על התכלית כנ"ל, ועל ידי זה מתבטלים האיסורים אחר כך, ומכבים צמאון הנפש. וזה בחינת הגן עדן, כן, זה אותו שדה, שדה חרקל תפוחים קדישים, בחינת משה ואהרון, גן הוא בחינת הנפש, בחינת והייתה נפשם כגן רווה, עדן הוא בחינת התכלית, כי עדן, עין לא ראתה, בחינת ביטול קנה, כן, עין, העתיד לבוא כתוב, עין לא ראתה, ממש מקביל לזה, שכל מה שאפשר לראות, זה לא בשום ערך למה שיתגלה לעתיד לבוא. לכן צריך לסגור את העיניים מהדברים הנמוכים, החיצוניים יותר, כדי להשיג את התכלית. נזכיר פה את משה ואהרון, אבל זה הוא לא דרש. אם אנחנו מקבילים את זה למעלה, אפשר להגיד שזה השכל והנפש. באמת לא, פחות לא פרש כאן. וזה בחינת, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים לעתיד לבוא. וכל אחד מראה באצבעו וכו'. מחול זה בחינת השמחה, שהיא כלי לקבלת התורה כנ"ל, וכל זה על ידי הביטול. שעל ידי הזריחה של הרישום והמיטול, משם באה התורה, על ידי הכלים. וזה בחינת מראה באצבעו, מראה זה בחינת המראה והזריחה של הרשימו, שמשם באה התורה, ובחינת מראה באצבעו, בחינת התורה, שבחינת אצבע אלוקים. אז הקדיש, אז עתיד הקדוש ברוך הוא, לעשות מחול הצדיקים לעתיד לבוא, וכל אחד מראה באצבעו, אז מחול זה השמחה, ועל ידי זה יש חידושי תורה, ועל ידי זה, חידושי תורה זה בעצם האצבע אלוקים, מראה באצבעו. כן, אני את הלשון שלה. תוכלים את ההמשך של הלשון, זה סוף הגמרא שם, תמיד אומרים את זה ב... כל אחד מראה באצבעו ואומר, מה? זה אלוקינו זה? נכון? פשוט. מה?
זה השם
כדינו לעבוד. כן. זה רומז פה לעוד דברים, אבל כאילו משהו מפורש, זה השמחה והתורה. ואומר שעל ידי השמחה זוכים לקבל התורה. את הביטוי שלו גם לא נדע מה הוא רומז בדברי חז"ל, על ידי הזריחה של הרשימו מן הביטול. יש את הביטול, זה כמו השמש, ויש אור שמאיר אלינו. זה הרשימו שזורח משם. הזריחה של הרשימו מן הביטול. אולי הוא רומז גם לזרחה לכם מראי שמי, מה שכתוב שגם כאן ידעתי לבוא. שמזה באה התורה. מה?
הרשים
זה
לירח,
ישראל
מולים לירח.
שמה? ישראל מולים לירח. כן. נכון. אם אתה מזכיר את זה, במחול הצדיקים, משמע שהם עומדים סביב זה נקודת מרכז. והנקודת מרכז, זה לאמת השמש, האור בעצמו. וכולם מחוברים. אני מעלה שלמרות שמדובר על העתיד לבוא, הוא לא אומר שהם יהיו כבר בתכלית, הם יהיו ברשימו, אפילו במדרגה העתידית, הם יהיו ברשימו שזורח מהתכלית. זה יהיה כנראה באופן שמתמיד כזה, באופן שהחיבור בין המדרגה השורשית לבין מה שאנחנו, יהיה מאוד מאוד ברור. טוב, בעזרת השם.